שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קובב מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בתחילת קובב עמוד א'. דיברנו בדפים האחרונים על אדם שמוכר קרקע, והוא אומר לקונה מה הגודל של הקרקע, והוא טועה. למשל, הוא אומר שזה בית קור, וזה לא באמת בית קור, זה קצת יותר או קצת פחות. אז אמרנו בינתיים שתי דרגות, זה היה במשנה בדף קובג עמוד ב'. דרגה הראשונה זה שהוא אמר לו אני מוכר לך בית קור מידה בחבל, כלומר מדויק. אז כל חריגה, מי שרוויח צריך להחזיר את מה שהוא הרוויח. זה דרגה ראשונה. דרגה שנייה, אם הוא אמר לו בית קור פחות או יותר, או שהוא לא אמר כלום, אמר בסתם, אז אם זה חריגה עד רוב הקו לסאה, כלומר עד 1 חלקי 24, אז זה בסדר. מעבר לזה, אז כבר מי שרוויח צריך להחזיר. זה דרגה שנייה. היום נראה עוד שתי דרגות בעניין הזה, דרגה שלישית ודרגה רביעית. נסכם אותם ככותרת ואז נראה את זה בפנים. דרגה שלישית זה שהמוכר לא רק אמר לקונה מה הגודל, אלא גם הראה לו את הגבולות. הוא אמר, הנה תורת השדה הזאת, מהעץ הזה עד הנחל הזה, זה השדה וזה בית קור. ובסוף התברר שזה לא באמת בית קור, אז כאן כיוון שהוא הראה לו את השדה והוא בעצם אמר לו, תיקח את זה as is, איך שזה, אז זה מאפשר יותר מקום לטעות, אז פה אפשר לטעות עד שטות. כלומר שישית, מעבר לזה, אז כבר צריך לנקות, כלומר להחזיר את הפר. ודרגה רביעית, זה לא רק שהוא הראה לו את המיצרים, אלא הקונה הכיר את השדה, בדק אותה, והוא יודע שזה לא הגודל שהמוכר אמר לו, ובכל זאת הוא הסכים. אז פה, בגמרא מובא הסיפור שקיבלו טעות גם עד רביעית, אבל יכול להיות שזה גם יותר מזה. אז זה שתי הדרגות הנוספות שנראה, נראה אותם עכשיו אחד אחד. אז דרגה שלישית זה המשנה בקובב למעלה, אם המוכר הראה לו את מיצריה, אז עד שטות זה בסדר, מעל שטות זה כבר לא בסדר וצריך להחזיר, והגמרא שואלת מה קורה אם זה בדיוק שטות. אז בזה יש מחלוקת רב הונה ורב יהודה. רב הונה אומר שזה כמו עד שטות, כלומר שלא צריך להחזיר, ורב יהודה אומר שזה כמו מעל שטות, שכן צריך להחזיר. שוב, רב הונה לא צריך להחזיר, רב יהודה כן צריך להחזיר. מקשה הגמרא ממש באמצע עמוד א' מי טבעי מברייטה שמקשרת בדיוק את הנושא שלנו של המשנה לשום הדיינים. שום הדיינים זה שאם בעל נפטר, אז הילדים יורשים את הקרקעות שלו, והיתומים צריכים לפרנס מהקרקעות האלו גם את האלמנה. אז הביתן יהיו מעריכים את הקרקע בשביל לראות כמה היא שווה, ואז יהיו מוכרים אותה במחירה פומבית ונותנים את הכסף לאלמנה. והדין שמה בשום הדיינים זה שאם הם פיחתו שטות או תירו שטות, אז אם זה שטות ומעלה, אז השומה של הביתן בטלה. ועכשיו הגמרא מביאה ברייטה שמקשרת את הנושא שלנו לשום הדיינים. כלומר אומרת הברייטה שאדם שמוכר לקונה שדה ותיאר לו את גודל השדה בדיוק כמו המשנה שלנו והוא פיחת או הוסיף שטות, אז זה כמו בשום הדיינים והגיעו. עכשיו נתעלם לרגע מהמילה והגיעו, הברייטה אמרה שזה כמו שום הדיינים. אז כמו שבשום הדיינים שישית זה כמו מעל שישית וזה בטל, אז גם אצלנו כמו רב יהודה, שישית זה כמו מעל שישית וצריך להחזיר. אז מכאן ראיה לכאורה לרב יהודה. עונה רב הונה בבליטיימך. כלומר, גם לשיטתך, הברייטה הזאת לא מובנת. כי הרי הברייטה הזאת אמרה שני דברים. היא אמרה, זה כמו שום הדיינים, משמע ששישית זה כמו מעל שישית, וצריך להחזיר את הפער, אבל מיד אחרי זה היה כתוב, והגיעו. והגיעו משמע, אז שזה בסדר, ולא צריך להחזיר את הפער. אז ממילא יש פה בתוך משפט אחד, שני דברים סותרים. אז אני אסביר את זה ככה, אומר אבונה, שהמקרה שלנו זה גם כמו שום הדיינים, וזה גם לא כמו שום הדיינים. זה כמו שום הדיינים שהגבול הוא בשישית, ולא כמו שדיברנו במשנה מקודם, 1 חלקי 24. אבל זה גם לא כמו שום הדיינים, שבשום הדיינים שישית זה כמו מעל שישית, וכאן במקח שישית זה כמו מתחת לשישית. ורק מעל שישית אז צריך להחזיר. אז זה מה שרב הונה יסביר בברייטה, אבל עכשיו גם רב יהודה צריך להסביר את הברייטה. הרי גם לשיטתו זה לא מובן, אם זה כמו שום הדיינים, אז מי שישית ומעלה זה אמור להיות בטל, אז למה כתוב בברייטה הגיעו? מסביר התוספות שרב יהודה יפרש את הברייטה שהיא מדברת עד שישית, לא כולל שישית. כלומר, אומרת הברייטה, המקרה שלנו של מקח זה כמו בשום הדיינים, שעד שישית הגיעו, גם אצלנו וגם שם, משישית ומעלה זה כמו שום הדיינים שלא הגיעו, ואצלנו צריך להחזיר את הפער, בשום הדיינים כל העסק בטל. אז נסכם בינתיים את הדרגה השלישית, אם הוא ראה לו את מיצריה של השדה, עד שטות זה בסדר, מעל שטות זה לא בסדר, שטות עצמה לפי רב הונה זה בסדר, לפי רב יהודה זה לא בסדר. ועכשיו לדרגה הרביעית, אנחנו בשורה האחרונה של העמוד, רב פאפה קנה קרקע ממישהו, והוא אמר לו שזה 20 מטר מרובע, והוא קיבל באמת רק 15, כלומר הבדל של רבע, הוא בא לאבייה, ואבייה אמר לו, אין מה לעשות, סברת וקיבלתי. שואל אותו רב פאפה, הרי במשנה כתוב שזה עד שישית, והרי רבע זה הרבה יותר משישית. עונה לו אבייה, מה זה קשור? במשנה מדובר שהמוכר תיאר לקונה את הגודל של השדה ואת המיצרים. פה אתה הכרת את השדה בעצמך, ידעת שזה קטן ממה שהמוכר אמר. אלא סברת וקיבלת. ידעת, ובכל זאת קיבלת, כנראה הסכמת באמת. אבל אומר לו רב פאפה, נכון שידעתי, אבל הרי המוכר אמר לי בכל זאת 20. אז אני חשבתי שגם הוא יודע שזה רק 15, והוא אמר לי 20 כי הוא ישלים לי ממקום אחר. אומר לו אביי, אין מה לעשות, המוכר יכול לטעון לך שהוא ידע שזה 15, והוא ידע שגם אתה יודע שזה 15, וכשהוא אמר 20 הוא התכוון, זה קרקע כל כך טובה, שבקרקע שלי ב-15 מטר אתה עושה מה שאתה עושה בקרקע אחרת ב-20 מטר. אז זה הדרגה הרביעית, ששוב אם הקונה הכיר את הקרקע והוא ידע שזה לא הגודל האמיתי, אז מה שזה לא יהיה הוא קיבל. בגמרה עצמה הדוגמה היא רביעית, אבל כנראה שזה גם יותר מזה. ועכשיו אנחנו בשורה השביעית בעמוד ב', אנחנו עוברים לנושא חדש, די נושא חדש לגמרי, למרות שבהמשך נראה שיש איזשהו קשר כן לנושא הקודם, וכנראה שבגלל זה זה מובא פה. אומר רבי יוסי, אחים שחלקו על ידי גורל, רשב"ם אומר שזה לאו דווקא אחים, אלא כל שותפים שמחלקים נחלה או קרקע ביניהם על ידי גורל, כלומר שמחלקו את הקרקע לחלקים שווים, ועכשיו הם עושים הגרלה מי יקבל כל חלק, ורשב"ם גם מוסיף שזה גם לאו דווקא קרקע, אלא אפילו מטלטלין, אז לגורל הזה יש כוח מיוחד שיוצר קניין. אפילו שאף אחד לא עשה שום מעשה קניין בחלק שלו. ולכן, אם למשל יש שני אחים שחולקים על ידי גורל, ברגע שאחד יצא בגורל, אז הוא זכה בחלק שלו, ממילא השני זכה גם בחלק השני. אז שואלת הגמרא, למה הגורל מקנה? הרי לא עשו מעשה קניין. אז רבי אלעזר בהתחלה אומר, לומדים את זה מחלוקת הארץ, גם שם לא היה מעשה קניין. והגורל עצמו, הוא הקנה את החלקים השונים של הארץ לשבטים. אבל שואלת הגמרא, מה אתה משווה לחלוקת הארץ? הרי שם הגורל נעשה עם סיוע של רוח הקודש, היה אורים ותומים. איך משם אפשר ללמוד שגם בגורל רגיל יש גמירות דעת עד כדי כך שאפשר לקנות בלי שום מעשה קניין? אז אומר רב אשי, כן, גם בגורל רגיל יש גמירות דעת, ככה לפי רשב"ם שרב אשי רק בא להוסיף על הסבר הקודם של רבי אלעזר, ולמה יש פה גמירות דעת? אומר רב אשי, בעצם ההנאה שכל המעורבים יודעים שכל אחד יקשיב לתוצאות של ההגרלה, אז גם הוא עצמו יש לו הסכמה מלאה לתוצאות, והוא רוצה שההגרלה תשפיע מיד, ושכל אחד יקנה מיד על פי תוצאות ההגרלה. אז זה נושא ראשון, הכוח של ההגרלה. עכשיו אנחנו באמצע עמוד, איתמר, היו באמת שני אחים שחלקו על ידי הגרלה, ויום אחד פתאום צץ להם איזה אח אחד מחול וטוען שהוא גם אח שלהם, והוא מוכיח שהוא באמת אח שלהם, והם צריכים לתת לו גם חלק מהקרקע. אז מה עושים? הרי הם כבר חילקו בהגרלה את החלקים, אז בזה יש מחלוקת רב ושמואל. רב אומר, צריך לעשות הגרלה מחדש, מה שעשיתם לא שווה כלום. שמואל אומר, מקמצין, כלומר, מה שהיה היה, עכשיו כל אחד מהאחים צריך לתת לאח השלישי הזה שליש משלו, כלומר שישית מכל הקרקע, וכך יוצא שביחד לכולם יש שליש. עכשיו תוספות אומר שגם לפי שמואל עושים את זה לידי הגרלה, תראו תוספות איך בדיוק זה עובד. בכל אופן לרב החלוקה בטלה, לשמואל מקמצין. עכשיו הגמרא תביא שאלה על כל אחד מהדעות האלו. אז שאלה ראשונה, שאלה על רב, שואל רב את רב נחמן על השיטה של רב, הרי יש דין שאם יש שלושה שותפים, ושניים הם החליטו שהם רוצים לפרק את השותפות, הם יכולים ללכת לביתין, לעשות שומה בפני הביתין, לעשות הגרלה, ולקחת את החלק שלהם, הם לא צריכים לבקש רשות מהשותף השלישי. אז למה פה כשצץ השותף השלישי הכל בטל? אומר רב נחמן לרב, מה זה קשור? שם מראש הם ידעו שיש שלושה, ובאמת חילקו שלושה חלקים, לזה הם באמת לא צריכים לקבל את הרשות של השלישי. אבל פה הם חשבו שיש שניים, והם חילקו לשניים. אז עכשיו כשבא שלישי, כל העסק בטל. אז זה היה השאלה ותשובה בתוך דעת רב, עכשיו שאלה ותשובה בתוך דעת שמואל. אנחנו שש שורות מתחתית עמוד ב'. זה קושייה של רב פאפה לאביי, קושייה לא לגמרי מובנת לי, כנראה שצריך לומר שרב פאפה מניח בשאלה שלו, שהדין הזה של שמואל, שאחרי שהאחים חלקו, אם הגיע אח שלישי, הם לא מתחילים מההתחלה את החלוקה, אלא כל אחד נותן לו שליש, זה בנוי להנחה שבאמת עקרונית לפי שמואל, גם כן היינו אמורים לעשות חלוקה מחדש. אלא ששמואל סובר שברגע שמישהו זכה כבר במשהו, לא מבטלים, ואם מישהו מצליח לשנות את מה שהוא זכה בו, אז הוא ייתן ממה שהוא זכה. אבל לא עוקרים לגמרי את מה שהוא כבר זכה בו. אז זה ההבנה בשמואל. עכשיו מקשה על זה רב פאפה לאביי, מדין שלמדנו כבר בדף הקודם בהקשר אחר לגמרי. אם אני מוכר לך 30 סאה, ואמרתי אני מוכר לך 30 סאה ב-30 שקל, כלומר שכל ה-30 סאה זה עסקה אחת. אז עכשיו אתה, כשאתה מעמיס את החבילות על המסעית, כל עוד לא המסת הכל, עדיין שנינו יכולים להתחרט. אז מקשה רב פאפה, הרי לפי שמואל אמרנו שהעיקרון הוא ברגע שזכית במשהו, כבר לא לוקחים את זה ממך. אז למה במקרה של ה-30 סאה, גם אם כבר שמת על המסעית, עדיין המוכר יכול להתחרט, כי עוד לא שמת הכל. כך אני מבין את הקושייה לפי רשב"ם, אני מאוד מאוד אשמח להערות שיעזרו להבין את הקושייה קצת יותר. בכל אופן, עונה הבאה, אתה צודק. עקרונית באמת, ברגע שמישהו זכה לפי שמואל, הוא זכה. ולא עוקרים את זה לגמרי, ואם צריך, הוא ישלם מה שצריך לשלם. שם במקרה של הקניין של ה-30 סאה, זו תקנה מיוחדת כי זה טוב לשני הצדדים. גם הקונה וגם המוכר רוצים לדחות כמה שיותר את החלוט של הקניין, בשביל שהם יוכלו להתחרט עד הרגע האחרון, כי אולי פתאום המחיר ישתנה. לכן שם, גם אם הוא עשה כבר מעשה קניין, תקנו שבעצם זה עוד לא קורה עד הסוף. אבל במקרה של חלוקה, ברגע שכל אח זכה, הוא זכה, ואם הגיע האח שלישי, מקמצין ולא פותחים את כל העסק מחדש. והגענו לשורה השנייה בקוף זין, בדף הבא נראה עוד דין של האחים שחלקו.